רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום שלום, אני עטילה שומפלבי ואתם מאזינים לעושים כותרות, הפודקאסט המשותף של ויינט ורשת עושים היסטוריה. והפעם, האם מדינת תל אביב קורמת אור וגידים, והאם תיפרד ממדינת ישראל? וגם, ישראל מזוהמת, מזהמת ומושפעת משינויי האקלים. האם הכוח הפוליטי הירוק בדרך לסחוף אותנו? מתחילים.
היי, זה עידן מעושים רפואה. אני בטוח שרובכם הגדול שמע דבר או שניים על פסוריאזיס. סטטיסטית, מתוך 250,000 החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. אבל עד כמה באמת אנחנו יודעים על פסוריאזיס? עד כמה אנחנו יודעים על האור שלנו?
אור זה לא דבר אחד, זה בעצם כמו עוגת שכבות. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. סימני גרד על האור למשל אפשר ללמוד מהם דברים.
הצטרפו אליי לפרק מיוחד על מחלת האור פסוריאזיס, אשר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת ינסן. חפשו את עושים רפואה ביישומון הפודקאסטים החביב עליכם. נשתמע.
גרטה, הילדה שעוררה את תשומת הלב של העולם להתחממות כדור הארץ, הרגיזה רבים ושמחה רבים אחרים. אולם לא לגמרי ברור אם הצליחה לעשות שינוי מהותי, עמוק. במדינת ישראל הנושאים הירוקים אמנם לא קבורים מתחת לאדמה, אך כוח פוליטי ירוק משמעותי עדיין אין. והשאלה היא, האם אי פעם יהיה כוח כזה? ישראל דציגר, לשעבר המנכ״ל של המשרד להגנת הסביבה, אתה עוקב כבר כמה שנים אחרי המצב, אז קודם כל בוא נעשה סדר. האם ישראל מזוהמת, מלוכלכת, מסוכנת לאנשים שחיים בה? ובנפרד, שאלה אחרת, עד כמה אנחנו מושפעים מן ההתחממות הגלובלית?
ישראל בהחלט מזוהמת ומלוכלכת, ויותר מזה, אנחנו אכן בקבוצה הכי טובה של המדינות בתחום הזה, אבל אנחנו בתחתית הרשימה, של אותה מדינות מפותחות. אנחנו בין שלוש המדינות הכי מזוהמות מבין המדינות המפותחות, ואנחנו בין שש המדינות שמשקיעות הכי פחות משאבים וכסף בשביל לטפל בזיהומים וסיכונים סביבתיים. אז המצב הוא מאוד מאוד לא טוב, וצריך להמשיך ולהשתפר מגמות שהתחילו בשנים האחרונות, אבל יש עבודה אדירה לעשות בתחום הזה.
בוא נרגע, רק נחדד, יש הבדל בין זיהום אוויר לבין התחממות גלובלית.
אכן, אתה מאוד צודק. יש את כל הבעיה של משבר האקלים, דרך אגב זה לא רק התחממות, זה אירועי מזג האוויר קיצוני, שישפיעו מאוד על העולם. בהיבט הזה מדינת ישראל היא לא שחקן משמעותי בלגרום את התופעה. זאת אומרת, אנחנו לא פולטים מספיק גזי חממה כדי שאנחנו נוכל להשפיע משמעותית על התופעה הזאת. השחקנים המרכזיים זה סין, זה הודו, זה ארצות הברית, זה בריטניה, זה רוסיה, מדינות כאלו. אנחנו שחקן מאוד 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 קטן. אבל מה שכן, אנחנו נושפע מאוד. אנחנו, המיקום הגיאוגרפי שלנו, הוא מיקום שכשיקרה משבר האקלים, אנחנו נאכל אותה ונאכל אותה קשה.
כלומר, אם אני מסתכל עכשיו למעלה, באופן מטאפורי כמובן, מסתכל על השמיים, מחפש את אותה כיפה בלתי נראית של גזי חממה, תגיד, ישראל היא בסדר בסך הכל, היא במצב סבבה, לא רע. אבל אם הכל יתחיל לנוע, אז הצונמי יחשוף גם אותנו.
עטילה, זה יתחיל לנוע, וכשזה קורה, וזה קורה כבר עכשיו, אנחנו נהיה מבין המדינות שיפגעו הכי הרבה. אנחנו קרובים למדבר, אנחנו קרובים לים, ולכן אנחנו נראה תופעות של עלייה של פני הים, אנחנו נראה שיטפונות, אנחנו נראה אירועי קיצון שיביאו לפה בצורות, ויביאו לפה שריפות, ויהפכו את מזג האוויר למזג האוויר של מדבר, ויביאו לפה מחלות וחיידקים ומינים שונים שאנחנו לא מכירים, ונצטרך להתמודד איתם.
רגע, כשאני מטייל בתל אביב על שפת הים, ואני רואה את השלטים האלה, פתאום, זהירות צונמי או מסלול בריחה מצונמי, אני לא צריך להגיד לעצמי מישהו פה התחרפן, זה אמיתי.
אף אחד לא התחרפן, מישהו לקח יוזמה מאוד אחראית, מאוד נכונה, זה מאוד מאוד אמיתי. אנחנו מבין המדינות שנוכל, שנצטרך להתמודד עם משבר האקלים, ונצטרך להתמודד ראשונים עם זה. אנחנו כבר בקיץ האחרון התמודדנו עם מחברת ועם קדחת הנילוס, זה מגיע בגלל משבר האקלים, בגלל השינוי במשטר המים ובמשטר הטמפרטורות וכולי, מתמודדים עם מחלות ותופעות שבעבר לא התמודדנו איתם.
מפחיד, עוד מעט נחזור לכדור הארץ. בוא נדבר רגע על הזיהום. פעם מישהו אמר לי שאם אני נוסע בכביש בתל אביב ועומד בפקק, אני חוטף זיהום אוויר יותר גדול מאשר אם אני נמצא ליד מפעל. זה נכון? הכבישים, המכוניות, יותר מזוהמים מאשר מפעל מזהם?
חד משמעית, יותר מזהמים. הגורם המרכזי לתחלואה ותמותה מזיהום אוויר במדינת ישראל הוא תחבורה. כאלף אנשים מתים כל שנה מוות מוקדם, ועוד כמה אלפים חולים כתוצאה מזיהום אוויר מתחבורה. גורם מספר אחד, כ-50% מזיהום האוויר במדינת ישראל נגרם מתחבורה.
מה עושים?
מה שצריך לעשות זה קודם כל לעבור לרכבים שאינם מזהמים. הנאות שהן חלופיות, הנאות שהן חשמליות ופחות מזהמות, ולצערי המצב שלנו שם הוא מצב מאוד מאוד לא טוב. במדינת ישראל פחות מאחוז מכלי הרכב הם כלי רכב שאינם מזהמים, הנאות חלופיות, חשמליות ונטענות, כשבמקומות אחרים בעולם המפותח כבר עברו את ה-10%. זאת אומרת, יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות, אבל חשוב גם לשים לב ששאר העולם גם לא במקום טוב. 10% זה מעט מאוד. הדבר השני, לפני שאתה עוצר אותי, אנחנו חייבים לעבור לתחבורה שהיא ציבורית ושיתופית. במטרופולינים בעולם המפותח, 40% מהנסועה היא נסועה ציבורית ושיתופית, אצלנו 15%. אז אנחנו צריכים לעלות פי 3, פי 4, פי 5, גם ברכבים שאינם מזהמים, וגם בשימוש בתחבורה ציבורית ושיתופית, והדברים האלה חייבים לקרות בשביל להציל את החיים שלנו עכשיו.
עיסא דנציגר, היית מנכ"ל. זה אומר שישבת בישיבות עם שרים, עם שרים נוספים, שהם לא הבוסים הישירים שלך, עם ראש הממשלה, בישיבות ממשלה. כשאתה מגיע עם תוכניות, עם נתונים, עם גרפים, ואתה מציג, מישהו מקשיב?
ודאי. אחד הדברים החשובים שקרו בשנים האחרונות, זה שברגע שחיברנו בין נושאים סביבתיים לתמותה ותחלואה, היחס של משרד האוצר, של ראש הממשלה, של משרדים האחרים, השתנה. אבל כל זה עולה הרבה 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 מאוד כסף. מי יכניס את היד לכיס? וישלם את הכסף שנדרש בשביל לטפל בנושאים סביבתיים, זו שאלה פוליטית גדולה מאוד. האם זה מהממשלה? האם נגלגל את זה על עסקים? האם נגלגל את זה על אזרחים ביוקר מחיה ובעוד מיסים? אלו שאלות פוליטיות משמעותיות, אבל בהחלט, אם אני מסתכל על הקדנציה שלי, הצלחנו בעיקר בתחבורה ובאנרגיה לעשות מהפכות וצעדים שלא עשו אותם לפני כן, למרות שהם עולים יותר למשק הישראלי.
אבל אמרת שכסף וכוח פוליטי הם הולכים ביחד, כל אחד יודע את זה, וזאת השאלה הגדולה. בטח צפית בילדה בלופים גם אתה, הילדה גרטה שהרעידה את ליבותינו. האם אתה רואה עלייה של כוח פוליטי ירוק במדינת ישראל, כזה שאולי יכול לשנות בעתיד את סדרי העדיפויות בנושא של זיהומים וכו'?
אני אפריד בין שתי זירות. הזירה הראשונה זה השלטון המקומי. בבחירות בשנה שעברה בשלטון המקומי, לא היו בחירות בשלטון המקומי שלא היה בהם נושא סביבתי מאוד מאוד משמעותי. כל המתמודדים בשלטון המקומי נעמדו סביב איזשהו נושא שהפריע לוקלית, ונלחמו עליו. הנושא הסביבתי היה מאוד מאוד משמעותי בשלטון המקומי. בשלטון המרכזי, הלאומי, זה עדיין לא הגיע, אבל אנחנו מתחילים לראות ניצנים. הדוגמה של שר ביטחון ורמטכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון, נרתם סביב נושאים סביבתיים, זה דבר שלא היה קורה לפני כן. אדם שמזוהה עם מערכות הביטחון, שמתחיל להניע תוכניות ירוקות וסביבתיות, לא היה לפני כן. זה שמשה כחלון נרתם לתוכנית בחיפה, זה חדש. זה שסתיו ספיר והמחנה הדמוקרטי נרתמו לתוכנית, זה מתחיל לקרות, זה עדיין לא המיינסטרים, וזה עיקר זמן עד שזה...
כמה זמן לדעתך? כי הרי צריך את הכוח הפוליטי הזה, וזה יבוא מן הסתם מן האופנות מצד אחד, כי זה טרנד, ומן הצורך של אותם תושבים אזרחים, להגיד אני חייב לעשות פה שינוי.
נבואה ניתנה לשוטים, אז אני לא יודע להגיד לך מבחינת זמן. אני כן חושב שצריכים לקרות פה שתי תהליכים. תהליך ראשון, זה שאנשים ירגישו שזה קשור ישירות בחיים שלהם. כי כשמדברים על זיהום אוויר, זה לא משהו שאתה נוגע בו, ומשהו שאתה מרגיש אותו ביום-יום. ולכן, עד שאתה כבר מרגיש אותו, חולה סרטן, מחלת לב, ריאה וחולה, כבר מאוחר מדי. ולכן, קשה למכור פוליטית מלחמה בזיהומים וסיכונים סביבתיים, כי אתה לא רואה את זה בעין. דבר שני, והוא קשור בכל העולם, ולא רק אצלנו, כרגע יש שיוך ומיתוג של נושאים סביבתיים עם שמאל וליברלי. והדבר הזה פוגע במאבק הסביבתי.
כאילו שהימנים והשמרנים הם לא חוטפים זיהומים, הם לא שואפים את האוויר ולא נושמים את האוויר. אבל... טיפשי.
אבל בואו לא נדבר עכשיו טיפשי או לא טיפשי, בואו נדבר שיווק, ובואו נדבר קמפיין בחירות. כל יועץ בחירות שמדבר עם מועמדים שלו, אם הם בצד המרכזי או הימני של המפה, מזהיר אותם מלהרים את הדגל הסביבתי יותר מדי, כי זה משוייך עם השמאל הליברלי.
תגיד, כמה אנשים מתים במדינת ישראל בשנה, בגלל מה שאתה מכנה זיהום?
2,100.
מספר? מדויק? זיהום? 2,100 איש? בום.
לפי ה-OECD, 2,100 אנשים מתים כל שנה מזיהומים וסיכונים סביבתיים. חדשות הטובות הן שזה ירד מ-2,500 ב-2015. זאת אומרת שהמגמה היא מגמת השתפרות, למרות שהאוכלוסייה גדלה. שזה דבר שהוא מאוד טוב, אבל עדיין, 2,100 זה מספר שהוא היום ונורא, הוא גדול מדי, עוד בערך 5,000 פלוס חולים ממחלות סרטן, לב, ריאה, ויש עוד מאות אלפים שסובלים, צרבות, בחילות, ריח לא טוב וכולי וכולי, יש פה אירוע שחייבים לטפל בו, כי ככל שנחכה יותר זמן, זה רק יתעצם ונעבור את נקודת העל חזור, שיהיה כבר מאוחר מדי לתקן אותה.
הזכרנו את הפוליטיקאים, בואו נדבר על הלוביסטים. אותם כוחות שמנסים למנוע מאנשים כמוך, מן הרגולטור, מן המדינה, להפעיל לחצים או להגביל את הכוח הבלתי מוגבל של הכסף הגדול. עד כמה נתקלת בכוחות כאלה שניסו למנוע חקיקה למשל?
הרבה פחות ממה שאתה משאר. התופעה, וזה מפתיע, וכשאני אומר את זה, אנשים מרימים גבה, הופתעתי לטובה, שכמעט ולא היו לחצים לא הוגנים ולא קשרים מהצד של אנשי עסקים או לוביסטים או טייקונים וכולי, זה כמעט ולא היה נוכח והיה הרבה מה להשפיע. משרד הגנת הסביבה הוא משרד שצריך שמי שרוצה להשפיע יכול ללחוץ עליו, לא היה הרבה. הדיון הוא יותר דיון מאיפה אתה משיג את המשאבים לפתור את הבעיות האלה, כי זה הרבה הרבה כסף ובסוף זה יתגלגל חזרה על הצרכן. בסוף, אם אתה עושה סובסידיות ומענקים וכולי וכולי וכולי, בסוף יעלה יוקר המחיה, בין אם זה של דיור, בין אם זה של תחבורה, בין אם זה של קניית שקיות ומוצרים בסופר, בסוף זה מתגלגל לצרכן, ובדרך כלל הצרכן הכי עני, המשפחות המרובות ילדים, המשפחות שנוסעות באוטובוסים וצריכים להסתובב עם שקיות אשפה, והדיון הוא בדרך כלל סביב זה. האם אפשר לגלגל את העלויות האלה על, על, על האזרחים האלה, ושם הדיון המרכזי.
שאלה אחרונה. אפפו חגים, אנחנו מסוגלים להיגמל מצלחות חד פעמיות?
שאלה מעולה, לפי דעתי כן. אני מעריך שהדבר הזה יקרה. יש כבר תוכניות במשרד להגנת הסביבה. אני מקווה שבקרוב
זה תהיה... זה מזהם מאוד, ישראל? זה מאוד מזהם?
פלסטיק הוא מאוד מזהם, אבל צריך לזכור שבסדרי העדיפויות מבחינת זיהום אוויר ופליטות גזי חממה, הוא אולי אחראי ל-5% מהפליטות של גזי חממה. ייצור אנרגיה מפחם ומסולר הוא מעל ובסביבות ה-50, תחבורה בסביבות ה-20, אחרי זה תעשייה מסתובבת סביב ה-10, ורק אחרי זה אנחנו מגיעים לדברים כמו פסולת שזה בסביבות 5%, אז זה דבר שמאוד חשוב לעשות אותו, וזה דבר שהאזרחים יכולים לעשות אותו בעוד יצור אנרגיה מפחם, זה לא משהו שאזרח יכול לעשות אותו, אז אני חושב שחייבים להילחם וחייבים להיגמל, אבל במדרג הדברים שבאמת יעשו שינוי גדול סביב נושא של משבר האקלים, אנרגיה ראשון, תחבורה שני, שמה צריך לגעת.
ישראל דנציגר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, עטילה.
יוני אסיה, מנכ"ל ומייסד איטור, רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. תודה שהצטרפת אליי.
תודה שהזמנת אותי.
מהי איטור? מה החזון שלה?
איטורו היום היא רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. החזון של איטורו הוא לעשות דמוקרטיזציה לעולם ההשקעות, לפתוח את העולם של ההשקעות הגלובליות במניות, במטבעות דיגיטליים, לכולם לנהל את הכסף שלהם בצורה פשוטה ושקופה.
כמה משתמשים יש לכם היום?
יש לנו היום 11 מיליון משתמשים במעל 140 מדינות.
ומה הבנפיט שבעצם הם מקבלים מלהצטרפות לרשת הזו?
שני דברים בעצם מאוד משמעותיים. אחד זה בעצם גישה מאוד פשוטה ו-user experience מאוד פשוט ומאוד נוח כדי לקנות מניות מ-15 בורסות שונות, כדי לקנות מטבעות דיגיטליים בצורה מאוד פשוטה, גם כסף, זהב, נפט, בעצם להשתתף בעולם הכלכלי בצורה מאוד פשוטה.
כשבמישור הפיזי מדובר בעצם על אתר אינטרנט, על אפליקציות.
בדיוק, בעיקר על אפליקציה היום, בעיקר המובייל אפ. והדבר השני זה בעצם היכולת לראות מה אנשים אחרים עושים, ולדבר איתם ולשאול אותם שאלות. בעצם כל אחד מהמשתמשים באיטורו יש לו פרופיל, ואתה יכול לראות את כל היסטוריית ההשקעות שלו, ואז אתה יכול גם להעתיק את המשקיעים הכי טובים ברשת.
מבחינת ההצלחה שלכם היום, אתם נחשבים לאחת החברות המובילות בעולם בתחום הזה, נכון?
כן, בתחום של רשת השקעות חברתית בעצם זה ממש תחום שהמצאנו אותו, ואנחנו נחשבים היום החברה הכי גדולה בתחום, ובאופן כללי אנחנו נחשבים לאחת מחברות הפינטק הכי גדולות באירופה.
האזינו לפינות החסות הבאות של איטורו, בהן אשוחח עם יוני על מטבעות קריפטוגרפיים, בינה מלאכותית, עצות ליזמים מתחילים ועוד. איטורו היא חברה בינלאומית חדשנית שפיתחה רשת חברתית להשקעות פיננסיות ונוגעת בתחומים הכי חמים בשוק, ממטבעות קריפטוגרפיים ועד בינה מלאכותית, ומספקת לעובדיה סביבת עבודה נעימה ומתגמלת במיוחד, מחשבון מסחר על חשבון החברה ועד ימי כיף, ספורט ועוד. איטורו מגייסת למשרות במגוון תחומים, בק-אנד, פרונט-אנד, פול-סטאק, בלוק-צ'יין, ראשי צוותים, דאטה, דב-אופס, ניהול מוצר ועוד ועוד. בקרו בדף המשרות של itoro.com או הקליקו על הבאנר של איטורו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
הביטוי מדינת תל אביב הפך לביטוי גנאי בשנים האחרונות, אבל בשקט בשקט יכול להיות שמדינת תל אביב אכן קורמת עור וגידים. איך? מתי? איפה? מי בכלל יחיה שם? ובכן, איתן שוורץ, הממונה על יחסי החוץ של תל אביב, בוא תנסה להסביר האם אני טועה או שמה משהו קורה.
שלום עטילה, אתה לא טועה? אליבא דחוקרי ערים בעולם שמסתכלים על מה קורה בערים במאה ה-21 ומנסים לנתח תהליכים דומים מאוד שמתרחשים בהרבה מאוד מקומות שונים. אז כמובן אין אף אחד בעיריית תל אביב ובראשם ראש העיר שחושב שתל אביב יפו יום אחד תהיה ישות נפרדת. להפך, אנחנו חלק ממדינת ישראל, אנחנו ישות ציונית, אנחנו מעוז הציונות וכולי. אבל אם אתה מסתכל על מה קורה לערים במאה ה-21, אתה מגלה תופעה של יותר ויותר כוח וסמכות בערים מרכזיות, יותר ויותר אחריות שהעירייה ועומד בראשה לוקח על עצמו, ופחות ופחות תלות בשלטון המרכזי, עד כדי כך שבערים מסוימות, בעיקר נגיד בארצות הברית, אתה רואה לעומתיות שהיא כמעט, 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 מין רגע לפני נתק, מין רגע לפני ריב גדול.
כשאתה משווק את מדינת תל אביב, או את העיר תל אביב כמובן, אתה משווק אותו בצורה שונה. אתה אומר זאת, ליברלית, פתוחה, תרבותית, חיה 24/7, בואו, כי זה אחרת.
אני לא אומר שהיא שונה, אני אומר זו העיר. מה שמאוד מעניין זה שגופי ההסברה או הדיפלומטיה הציבורית במדינת ישראל, הם לוקחים את תל אביב ומחצינים אותה. מי שעוסק בדיפלומטיה במדינת ישראל אוהב להתהדר בתל אביב כמין ישות שמגלמת את הערכים שמדינת ישראל רוצה להיות מזוהה איתם. כמו שאמרת, פלורליזם, חופש, יצירה, סטארט-אפ ניישן, אנרגיות יצירתיות, אנשים צעירים, מדינת ישראל משתמשת בדברים האלה. המותג התל אביבי בעולם הוא בראש ובראשונה יציר כפיה של מדינת ישראל והממשלות של 20-30 השנים האחרונות.
במו ידיה מדינת ישראל מבדלת את תל אביב ומייצרת את מדינת תל אביב במרכאות או שלא במרכאות?
אם אתה שואל דיפלומטים שעוסקים בהסברה, אותו מונח שאנחנו מכירים כבר כמה עשרות שנים, מה שקורה בשנים האחרונות זו תופעה מדהימה. אתה רואה פעולות שפעם, נגיד משרד החוץ היה מבצע בשנות ה-50, 60, 70, תחת הכותרת מדינת ישראל, והיום קוראים לזה תל אביב. למשל, לא עוד אומנות ישראלית, אלא אומנות תל אביבית, לא הופעה של די-ג'יי ישראלי, אלא הופעה של די-ג'יי תל אביבי, ולא ערב של קולינריה ישראלית, אלא פיוז'ן תל אביבי. וזה קורה מהמדינאים, מהדיפלומטים של מדינת ישראל. מי שעוסק במיתוג של מדינת ישראל, מזהה כמה מותגים שמותגים מנצחים, ואחד מהם זו העיר הזו שכאמור, הערכים האלה, אנחנו גאים שהם חלק מהווייתה.
איך זה משפיע עליכם, האנשים שמנהלים את העיר הזו? כי זה מחלחל. כשמבדלים אותך, אתה מתחיל להתנהל כמבודל.
ההפך הוא הנכון, ההפך הוא הנכון. כל מי ששואל אותנו, האנשים שעוסקים בתקשורת הבינלאומית של העיר, במיצוב הבינלאומי של העיר, וכמובן ראש וראשונה ראש העיר, אנחנו אומרים שיש פסיפס למדינת ישראל, בפסיפס הזה יש הרבה מאוד חלקים, יש הרבה מאוד קבוצות, יש הרבה מאוד ערכים במדינת ישראל, והעיר העברית הראשונה מיום הווייתה מגלמת איזשהו חזון הרצליאני של חברת יהודים חופשית ומודרנית שמגלמת את כל מה שטוב בתרבות שלנו יחד עם כל מה שטוב בתרבות הפרוגרסיבית של המערב, וזה המקום שאליו נשאו עיניים ראשי הציונות, ואנחנו מאמינים שאנחנו גילום של הדבר הזה, ויש עוד גילומים אחרים במדינת
אבל
ישראל.
אבל תל אביב שונה ממדינת ישראל בהרבה מאוד מובנים, במובן הזה ש אתה יודע מה, אם אני אלך במשהו צר, היא מייחסת לעצמה תכונות אחרות, אי אפשר להתעלם מזה.
אני לא חושב שהקברניטים עושים את זה, אני חושב שזאת המצאה של התקשורת. יש הנהגה עירונית מאוד מאוד חזקה, אתה מכיר אותה כבר 20 שנה, שמתנהלת ברוח ערכים מסוימים, והולכת בעקבות ערכים שבעצם לאורך 110 שנותיה של העיר, תרבות, אומנות, פלורליזם, זה דברים שעוד מימי דיזינגוף הם חלק מההוויה של העיר. וזה נכון שיש מקומות במדינת ישראל שמתנהלים לפי ערכים אחרים, ויש מקומות שמתנהלים לפי אותם ערכים שציינתי עכשיו, הם פשוט יותר קטנים אולי, הם פחות בולטים. המרכזיות של תל אביב מושכת אליה את אותה תשומת לב, אבל יש הרבה מאוד מקומות במדינת ישראל שאלו הם ערכיה, ויש מקומות שיש ערכים שונים, והסט המכלול הזה הוא מדינת ישראל, תל אביב יפו היא חלק מזה.
כשאתה שומע שיח שאומר, של תל אביבים בעיקר, שאומרים, בואו נצביע, בואו נקבע גבולות, נצא מתל אביב עם דרכון, שאחרים יחיו ויעשו מה שבא להם, לא באו להיות עם הסכסוך הפלסטיני, ולא באו להיות עם הקרע בין חרדים לדתיים, טוב לנו בתל אביב. יש אופציה כזאת תפיסתית?
היום ונורא. אין אופציה כזאת תפיסתית, גם אין אופציה כזו מעשית.
ואם התושבים ירצו?
לא, זה לא יקרה. אבל אני חוזר לתחילת השיחה שלנו. בתחילת כהונתו של טראמפ, הוא הספיק לריב בעצם עם כל ראשי הערים הגדולות בארצות הברית, כולם דמוקרטים. עכשיו, אם אתה בעצם לוקח משקפיים ואתה מסתכל מלמעלה פוליטית על מה שקורה בכל הערים הגדולות במערב, אתה רואה בהרבה מאוד מקומות ממשלה שמרנית, לאומית, לפעמים לאומנית, ועיר או מספר ערים גדולות שנשלטות בידי פוליטיקאים פרוגרסיביים, שמאל מול ימין, שמאל בעיר, ימין במדינה ובאזורים יותר פריפריאליים. זה קורה בארצות הברית ביג טיים, וזה קורה בכל מערב אירופה. אז במובן הזה, כשאתה אומר מדינת תל אביב במרכאות את אותו ביטוי גנאי, יש היום גם מדינת ניו יורק, יש מדינת בוסטון, יש מדינת לוס אנג'לס, וראשי הערים שם זה סיפור אחר. קח את ראש עיריית ניו יורק, ביל דה בלזיו.
אתה יודע לשים את ידך באש ולומר, אני משוכנע שהתל אביבים לא יצביעו ברפרנדום כזה או אחר על בעד היבדלות?
אתה מדבר על תופעה שאף אחד לא חושב אותה בכלל, אלא באקדמיה.
מדברים עליה?
באקדמיה. באקדמיה.
בתקשורת?
באקדמיה, בעיקר, בחשיבה האורבניסטית. אבל אומרים שמזהים היום סממנים למה שדומה היה פעם ערי מדינה. תן לי לחזור לדוגמה של ניו יורק, היא דוגמה מצוינת. ראש עיריית ניו יורק הוא איש פרוגרסיבי, אנחנו היינו קוראים לזה שמאלן, חד משמעית בכל הדעות שלו, גם באורחות חייו. הוא, בניגוד לראש עירייה במדינת ישראל, כמעט ולא תלוי בהרבה מאוד מובנים בשלטון המרכזי. הוא שולט בשני שדות תעופה שנמצאים בתחומו, יש לו נמל ימי. המרכז הכלכלי של ארצות הברית נמצא אצלו. הוא מפקד ה-NYPD, יש לו כוח שיטור של עשרות אלפי חיילים. יש לו בתי חולים, יש לו הכל. חוץ ממטבע וצבא אמיתי בגדול, הוא מנהל כלכלה וישות שהם כמו מדינה באירופה. שווה בנפשך שהוא יום אחד אומר, אתם יודעים מה, הממשלה הפדרלית לא צריך אתכם יותר, אתם תפסיקו לתת לי, לא, אל תיתנו לי יותר כלום, אני מתנהל לבד, לא זו אלא זו. אני ממציא מטבע שאני קורא לו הדולר הניו יורקי, הוא מטבע וירטואלי שקיים אצלנו בסלולרי, ועכשיו אנחנו משתמשים בו ובדולר האמריקאי באופן חוקי במדינה.
לא ילך.
אומרים שלשם אותן חברות של ערים מרכזיות במערב הולכות, כי אתה רואה התרכזות של מצביעי שמאל בערים הגדולות, התרכזות של מצביעי ימין בפריפריה, זו תופעה כלל עולמית.
ליברלים וקונסרבטיביים.
ליברלים וקונסרבטיביים. אתה רואה דפוסי הצבעה חוזרים בכל המדינות המערביות.
אז זה מחזיר אותנו לתל אביב. בואו נחזור רגע לתל אביב שלנו. האם גם תל אביב בדרך לשם? האם יהיה שקל תל אביבי? האם תהיה מדינת תל אביב בסופו של דבר?
לא מאמין שזה יקרה משתי סיבות. א', אני חושב שהסולידריות שקיימת בחברה הישראלית היא באמת שונה לחלוטין מכל הדוגמאות שציינו, ודבר שני, בפרקטיקה, מדינת ישראל כולה היא עיר בגודל שלה, היא עיר בעולם.
כלומר, אנחנו קטנים מדי מכדי להיפרד כדי להיות קטנים יותר, ובכל זאת, כשהתחלנו את השיחה אמרת לי, כן, יש תהליך של עצמאותיזציה, אני המצאתי מילה עכשיו, של עיר גדולה כמו תל אביב, של צנטרום כזה, שיכולה לחיות עצמאות, לבד, לעצמה, פלוס מינוס. כלכלית, חברתית, תיירותית, תרבותית.
לא באמת, אבל שים לב מה קורה בעולם גם מהצד השני. גם אותן פריפריות במרכאות נמאס להם מהערים הגדולות. תראה מה קרה בבריטניה. תושבי לונדון הצביעו עבור מועמד מוסלמי לעמוד בראשם. והבריטים אמרו כן לבריטים, רוצים לצאת מהאיחוד. כלומר, הם אמרו לא לגלובליזציה, בעוד שתושבי לונדון הלכו לקיצוניות השנייה, שמי היה מאמין שיקרה אי פעם דבר כזה. אתה רואה שאותו דיסוננס בין הפריפריה לעיר, בין האזורים הפריפריאליים.
איתן שוורץ, אדרבה, זה רק מחזק את התזה שאומרת שהתהליך מוביל ערים גדולות מרכזיות משפיעות לבידול.
אני לא מאמין שזה יקרה אצלנו, אבל חוקרים אוהבים להשתעשע ברעיון הזה, וכשאתה רואה מה קורה היום בעולם של ישויות מדינתיות שנמחקות, ולעומתם המדינה האסלאמית, חליפות או רעיונות אחרים, אירופה מתפרקת לחלקיקים ומתאחדת שוב בצורות שונות, הרעיונות האלה מחלחלים, יש דור חדש של אנשים שבעוד 10, 20, 30, 40 שנה יהיו האליטה השלטת, והתפיסה שלהם של זהות תהיה שונה לגמרי מזו שאתה ואני גדלנו עליה.
אי לכך ובהתאם לזאת, לסיום הדיון המרתק הזה, האם היית אומר שאתה פוסל לחלוטין, לא היום, שנהיה כבר קשישים ממקלות, שמתי שהוא יהיה כאן תהליך שונה ממה שאנחנו מכירים היום, ואכן יהיו פה ישויות שונות בתוך מדינת ישראל, ותל אביב אחת מהן.
היות שהעם שלנו חווה כבר לפני 2000 שנה היפרדות של אנשי ההר מאנשי החוף, אנחנו לא יכולים להגיד שזה לא יכול לקרות, כי כבר עשינו את זה פעם אחת. שהאנשים היותר אדוקים, היותר שמרנים בהר, והאנשים היותר אולי חופשיים, פחות אדוקים בחוף, נפרדו לשתי ממלכות שונות, אנחנו למודים בדבר הזה, והדבר החשוב ביותר זה לזכור את אותה אחדות שאנחנו מרגישים שמתרופפת.
אז גם אם לא יקרה, הרעיון המדינתי הזה, ברמה הכלכלית אתם בדרך לשם, לעצמאות כלכלית לתל אביב, לעצמאות תחבורתית לתל אביב.
לא, 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 רחוק מאוד מזה. אם אתה משווה אותנו למה שקורה בערים באירופה או בארצות הברית, שם זה סיפור אחר לגמרי. ביל דה בלזיו יכול כנראה תיאורטית להתקיים ללא חלק גדול מהסובסידיות הפדרליות ולהביא את הכסף מהבית. מבנה השלטון במדינת ישראל לא נותן את אותה עצמאות לראשי הערים. ראשי הערים, הערים פה תלויות בשלטון המרכזי בהרבה מאוד דברים. ביל דה בלזיו מחליט אם הרכבת התחתית נוסעת ולאיפה, לאיפה נוסע האוטובוס ומה כיוון הרמזורים. אצלנו זה אחרת לגמרי. השלטון שלנו יונק מהיסודות הבריטים שבהם ההיי קומישנר, הנציב העליון, שמר לעצמו את הסמכויות העיקריות ונתן לנייטיבס להתעסק בזוטות. אני מצטט פה את רון חולדי שתמיד מתלונן שיש פחות מדי סמכויות לשלטון המקומי בארץ, יש לנו שיטה אחרת לגמרי, אין את אותה עצמאות. ראש עיריית תל אביב הוא לא השריף, ראש עיריית תל אביב הוא לא מפקד הצבא, ראש עיריית תל אביב הוא לא שופט, כמו שקורה בארצות הברית. שם אתה רואה את הדיון הזה הולך וצובר תאוצה, שוב, בקמפוסים, זה דיון תיאורטי, אבל מי שמסתכל על תהליכים גלובליים, היסטוריים, אומר, לא מן הנמנע שאנחנו נתפרק לסוג אחר של חברה מזו שהיה קיים במאה ה-20.
איתן שוורץ, תחי מדינת תל אביב? אולי.
לא, תחי מדינת ישראל, והעיר העברית הראשונה שבתוכה תמשיך למלא בתפקיד מרכזי, כמו בירתנו הקדושה ועוד ערים רבות אחרות.
איתן שוורץ, תודה.
תודה.
עד כאן עושים כותרות להשבוע. איפה אפשר לשמוע אותנו? ובכן, בעושים היסטוריה כמובן באפליקציה, באתר של רן לוי, בוויינט, איך לא, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים בארץ ובעולם. אתם מוזמנים להאזין. אפשר ליצור איתי קשר באמצעות הטוויטר, הפייסבוק והאימייל, topler@gmail.com. תודה לגיא בינון על העריכה, רן לוי העורך הראשי, שרה סילבצקי מנהל את הקהילות, אביב שם טוב מנהל המחירות, איתמה סוויסה מצוות ההפקה ודני תימור המנהל העסקי. עד כאן עושים כותרות, אני הייתי טילה שומפלבי. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.